אהלן, אני טל אור ואני מנהלת את קבוצת הדאטה אנליטיקס בהניבוק.
אני אביגיל לוין מסמסונג נקסט.
אני סימונה ולסקי מגרואו ספייס.
והיום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד, ואנחנו מזמינים את כל המאזינים שלנו גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מה בתפקיד בעברית, בפייסבוק, ולהמשיך את הדיון שם. אז בואו נתחיל היום.
איזה כיף שאת איתנו, טל, בוקר טוב. נשמח שנתחיל ככה קצת ברקע שלך, מה למדת, איך הגעת לתחום, ונזרום משם כמובן לתפקיד שלך ולחברה.
מעולה, בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. אז אני בעצם מגיעה מרקע לא הקלאסי אולי למה שאני עוסקת בו, אני למדתי תואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה. הגעתי לזה כי ככה עולמות הביולוגיה אפילו קצת הרפואה, אפשר לומר, מאוד עניינו אותי, ובוויז'ן שלי ראיתי את עצמי יום אחד מפתחת תרופה לסרטן או משהו בעולמות האלו. תוך כדי הלימודים התחלתי לעבוד בתחום, בחברת תרופות, וככה הבנתי שהתיאוריה והפרקטיקה מאוד מאוד שונות, וזה לא אולי בהכרח מה שאני רוצה באמת לעסוק בו. והתגלגלתי בתפקיד הראשון שלי, לעבוד בחברה שבעצם הייתה איזשהו שילוב של גם וגם, ואני אסביר. למעשה הגעתי לעבוד בביופורם, שזה חברה שמתעסקת באיסוף וניתוח ומחקר של דאטה שהוא קליני, כלומר דאטה רפואי, של חברות תרופות, שצריך לנתח למעשה את הדאטה הקליני שלהם רגע לפני שמגישים אותו לגופים רגולטוריים. אז למעשה יש כאן שילוב של לגמרי העולם שבאתי ממנו דאטה רפואי, אבל הם מתעסקים בניתוח של הדאטה הזה, באנליזה שלו, בעבודה סטטיסטית עליו. ואז הפגיש לי ככה שני עולמות, העולם שלי ואיזשהו עולם חדש, עולם האנליזה, שככה נחשפתי עליו וממש התלהבתי ממנו.
היה לך איזשהו רקע לימודי, או למדת במקום את כל האלמנטים האלה של התעסקות עם דאטה ונתונים?
אז למעשה לא היה לי רקע, באתי עם מה שלמדתי בתואר. אני כן אגיד שתארים בעולמות הדאטה, בטח תארים מתקדמים, יש לנו הרבה התעסקות במחקר, וחלק מזה זה באמת לנתח התנהגויות ותוצאות, כלומר העולם הביולוגי הזה כן מכווין לשם, אבל לא היה לי שום דבר מעבר לזה. כן למדתי הכל תוך כדי תנועה, זה גם היה תפקיד שכן היה מוכוון לאנשים ככה באנטרי לבל ראשוני, ותוך כדי תנועה עבדנו שם בשפה שנקראת SAS, שזו שפה שהיא גם שפת שאילתות, אבל גם שפה מאוד סטטיסטית, ובאמת למדתי תוך כדי תנועה. ומשם הבנתי בעצם שזה התחום שאני רוצה להישאר בו ורוצה להתפתח בו, והייתי מוכנה ככה לשלב הבא, אבל הבנתי שיש לי פער מאוד גדול לסגור, אני ממש לא דאטה אנליסט, כלומר יש עוד דרך לעשות. והתחלתי ללמוד באופן עצמי, הייתי יושבת בערבים, אוספת חומרים, עושה קורסים, לקחתי חומרים מחברים שבדיוק סיימו תואר בהנדסת תעשייה וניהול, ופשוט ישבתי ולמדתי, למדתי SQL בדרך ברכבת לעבודה, זה מה שהייתי עושה, והתחלתי לאט לאט לסגור את הפער ולהשלים את החסר. ומכאן בעצם יום אחד מתקשרים אליי מאיזושהי חברת השמה ומציעים לי להתראיין לאי-ביי, קורות חיים שלי הגיעו להם באיזשהו גלגול, ואני מגיעה לשם לרעיון, מתכוננת מלא על כל מה שאני יכולה, ומתקבלת, וזה בעצם היה הכניסה שלי הראשונה.
לאיזה תפקיד?
לתפקיד של דאטה אנליסט. אחרי שנתיים באי-ביי אני בעצם מגיעה להניבוק, שזה איפה שאני נמצאת היום, ואני נמצאת כבר מעל 4 שנים בהניבוק, והניבוק בעצם מאוד גדלתי והתפתחתי בתפקיד, מאנליסטית לסיניור לסטאף, היום אני מנהלת את קבוצת הדאטה אנליטיקס בהניבוק.
אז היה לנו פרק בעבר עם מריה מהניבוק, שהיום היא כבר לא בהניבוק, אבל תני לנו רק משפט למי שלא שמע את הפרק, מה הניבוק עושה?
הניבוק מפתחת פלטפורמה לעסקים קטנים ועצמאים, בכדי לאפשר להם בעצם לנהל את כל התקשורת מול הלקוחות שלהם במקום אחד, ולקבל תשלומים אונליין בצורה שהיא נוחה וקלה. ולמעשה הפלטפורמה שלנו עוזרת לבעלי העסקים הקטנים ועצמאים, לנהל את כל ההיבטים של העסק שלהם בצורה באמת פשוטה, נוחה וקלה, כדי שהם יוכלו להתעסק בפשן הזה, במה שהביא אותם לעסוק במה שהם עושים, ואנחנו באים לעזור להם בכל ה... מאחורי הקלעים וכל ניהול העסק וכל מה שאולי הם פחות אוהבים לעשות.
מגניב, אז הגעת להניבוק, את רוצה שנייה טיפונת לספר לנו איך אתם עובדים, למי את מדווחת, איך נראה יום יום, תכניסי אותנו קצת לאיך נראה יום עבודה בהניבוק, בתחום שלך.
לפני כן אני אגיד שהסביבה שבה אני עובדת בה, הסביבה בהניבוק למעשה, יש בתרבות שהיא תרבות מאוד חזקה של דאטה. דאטה הוא למעשה חלק מאוד אינטגרלי מכל התהליכים ומכל העשייה שלנו, וזה מתבטא בכך שפשוט הדאטה באמת מלווה את מרבית התהליכים, ואני מציינת את זה כי זה באמת מאוד משפיע על התפקיד. אפשר לחלק את תפקיד האנליסט בעצם לשלוש לבלים או לשלוש מישורים. המישור הראשון הוא שאנליסט הוא חלק מסקווד או טסק פורס, בכל מקום קוראים לזה אחרת, ולמי שלא מכיר, סקווד או טסק פורס זה בעצם פונקציה או מין צוות כזה, שמה שמייחד אותו זה שיש לו יכולת של אקזקיושן אנד טו אנד. לרוב זה יהיה קבוצה שמורכבת ממנהל מוצר, ממפתחים, מאנליסט, ממעצב, מ-QA, לפעמים אפילו איש מרקטינג, ובאמת הם יכולים לפתח משהו באופן עצמאי ולרוץ עם זה קדימה, ומה שזה מאפשר זה בעצם עבודה מאוד מהירה. ואנחנו רואים את זה בהרבה חברות לאורך התעשייה, וגם אצלנו באניבוק יש, אנחנו עובדים בצורה כזאת שיש לנו הרבה צוותי סקווד, ואנליסט בעצם עובד כחלק מהסקווד, והוא חי את כל מה שנעשה בסקווד.
אז בעצם הרבה חברות, בעיקר סטארט-אפים, עובדים צורה של בעצם קבוצות, הייתי קוראת לזה קבוצות מוצר קטנות שיכולות בעצם לדלבר, להוציא לפועל את מה שהן מפתחות בלי שהן צריכות, בלי שנצטרך ללכת לצוות מרקטינג ולבקש שיעזרו לנו בתכנון על איך לכתוב את התוכן, ובלי שנצטרך ללכת לצוות מוצר ונבקש עזרה באפיון של המוצר. יש את כל האורגנים החשובים בשביל שהמשימה תצא לפועל בתוך קבוצה קטנה שנקראת סקווד. פירשתי אותך נכון?
נכון לגמרי.
מצוין.
אז הרמה השנייה היא בעצם שייכות לצוות דאטה, אפשר לקרוא לזה גם גילדת דאטה, למעשה אנחנו צוות מקצועי של כל האנליסטים, ואנחנו עובדים יחד גם כצוות, ויש לנו פרויקטים, ואנחנו מנטרים יחד מטריקות יותר רחבות של החברה, זה המישור השני. והמישור השלישי, שהוא אמנם קטן יותר, אבל גם הוא משמעותי, הוא משהו שאולי ייחודי אלינו באניבוק, אמרתי קודם שיש אצלנו תרבות מאוד חזקה של דאטה, אבל בנוסף לזה יש אצלנו תרבות מאוד חזקה של שיתוף ידע ושקיפות, זה משהו שהוא לא רק כלפי הדאטה, הוא באופן כללי בהניבוק. אחד הדרכים שזה בא לידי ביטוי זה באמת בדאטה, שאנחנו מאוד מאוד משתדלים לשתף דאטה עם החברה. אני אתן רגע דוגמה, בזכות זה שאנחנו יחסית קטנים מבחינת כמות האנשים, יש לנו כל שבוע פגישה של כל החברה, שהמטרה שלה זה באמת ליצור עדכון ושיתוף של כולם בדברים המרכזיים והחשובים, וגם לנו בדאטה יש סקשן קבוע שאנחנו משתפים עם כולם נתונים. זה יכול להיות איך אנחנו ביחס למטריקות וליעדים שלנו, זה יכול להיות איזושהי אנליזה מעניינת וחשובה, אז זה גם איזשהו תפקיד, חלק מהתפקיד שלנו. ואני רוצה עכשיו לצלול רגע למישור ראשון שאמרתי, לעבודה בתוך הסקווד, וקצת לשתף איך האנליסט בא לידי ביטוי. אז כמו שאמרתי, הסקווד הוא באמת עובד ככה end-to-end מבחינת מה שהוא עושה, מבחינת האקזקיושן, ואנליסט הוא גם חלק מהדבר הזה. ואני אתן דוגמה. לפני תקופה בעצם הייתה לנו איזושהי התלבטות האם לפתח איזשהו פיצ'ר אין-האוס. כמו שאמרתי קודם, הניבוק, הלקוחות שלנו הם בעצם בעלי עסקים קטנים ועצמאים, ולהם יש קליינטים משלהם, נכון? שהם עובדים איתם והם רוצים לסגור איתם עסקאות. ואחד הדברים שמאוד משמעותיים בתהליך סגירת העסקה היא פגישה בין נותן השירות העצמאי שלה, שהוא הלקוח שלנו, לבין הקליינט שלו. ויש כל מיני טולים היום חיצוניים שעוזרים לקבוע פגישות, לראות את הזמינות, אפילו לשלם, זה חלק מאוד אינטגרלי מהתהליך. ואצלנו לא היה אין-האוס טול כזה, ובאמת היינו בנקודה הזאת שעלתה השאלה הזאת, האם כדאי להשקיע איקס זמן פיתוח ולפתח משהו פנימי, או האם מספיק מה שיש לנו בחוץ? ולמעשה יצאנו לדיסקאברי פייז. ה-PM הלך ובדק את השוק ומתחרים וכל עשיית ה-PM, ואנליסט או אנליסטית נכנסה לזה בעצם מתוך המקום הדאטאי, שלנסות להשתמש בדאטה שכן יש, כי הפיצ'ר הרי עוד לא קיים, אז אי אפשר לנתח וללמוד ממנו. אפשר לנסות בדרכים אחרות להבין, למשל, הסתכלנו על הדאטה שיש מהאינטגרציות החיצוניות, האם מי שהשתמש בטול הזה, האם זה באמת עזר לו לסגור עסקאות, האם זה עזר לו לשפר את ההכנסות שלו, האם זה יהיה לזמנים, האם זה השפיע אפילו על המטריקות הכלליות של הכנסות של החברה, כל מיני מחקרים שהם ליד, כדי לנסות בעצם להסיק ולגבש עמדה, האם זה כדאי. אז סיימנו את הדיסקאברי הפייז הזה, והוחלט במקרה הזה שכן, שרצים על זה ומפתחים את הפיצ'ר, והפיתוח נכנסו לשלב פיתוח. בשלב הזה התפקיד של האנליסט או אנליסטית זה לעבוד בצמוד עם הפיתוח בכדי לוודא שכל הדאטה שבעצם בהמשך נצטרך בשביל למדוד ולבנות דשבורדים וכולי, אכן יהיה קיים ויהיה קיים בצורה שהיא נוחה לשליפה. בהמשך, האנליסטית או האנליסט עובד בצמוד עם ה-PM בשביל בעצם להגדיר את ה-KPIs או היעדים, המטרות של הפיצ'ר הזה. כמה אנשים אנחנו רוצים להביא, כמה, תוך כמה זמן, איך אנחנו, מה היעד שלנו מבחינת איך שזה ישפיע על ההכנסות שלנו. כלומר, אנחנו ממש בונים יעדים, ובשביל לבנות את זה צריך ליצור איזשהו בייסליין מסתמך על הדאטה. האנליסט באמת שותף מלא, ואפילו בהרבה מהמקרים מוביל את השלב הזה של להגדיר יעדים. אחר כך, לרוב כשהפיצ'ר באמת יוצא לאוויר כבר, צריך למדל את הדאטה ולבנות את הדשבורד ואת כל הטרקינג של מה שאנחנו רוצים לעקוב אחריו, ולאחר מכן באמת להסתכל ולעקוב אחרי הדאטה, לחקור לעומק, האם יוזרים השתמשו כמו שרצינו, אם לא אז למה, איך זה משפיע על שאר הפיצ'רים, האם זה עוזר לנו בכל מיני מקומות נוספים במוצר. כלומר, באמת יש כאן איזושהי מעורבות של האנליסט מהשלב שחושבים על זה עד השלב באמת שזה לייב.
טל, אני יודעת שיש באמת תפקידי דאטה שונים במחלקות שונות, אז אני אשמח לדעת איך את רואה את ההבדלים בין למשל מרקטינג אנליסט לביזנס אנליסט ואת הדאטה אנליסט בפרודקט, דיברנו שזה התפקיד שלך בעיקר, אבל על האחרים, אם את יכולה לפרט קצת.
נכון, אז יש בתעשייה הרבה חלוקות, כמו שאמרת, מרקטינג אנליסט, ביזנס אנליסט, פרודקט אנליסט. קודם כל אני אגיד שחשוב לדעת ש... כל חברה יש לה את ההגדרות שלה וההסבר לתחולת התפקיד שלה, ולא תמיד פרודקט במקום אחד יכול להיות דאטה במקום אחר וכולי. אז כן, כשבאים לתפקיד חשוב להבין לא רק מהכותרת אלא מה בפועל זה מכיל. אבל כן, באופן כללי ביזנס אנליסט לרוב יתעסק בדברים שקשורים יותר לאספקטים של הביזנס. הרבה פעמים זה אנליסט שיעבוד עם צוותי הפייננס, עם צוותי האופריישן, זה יותר יסתכל על היי לבל לאן החברה הולכת. פרודקט אנליסט זה די מה שאני תיארתי, זה יותר ניתוח של המוצר עצמו, איך יוזרים מתנהגים במוצר, פיצ'רים חדשים וכולי. מרקטינג אנליסט לרוב ינתח קמפיינים שונים, איך הם משפיעים, האם הם טובים, איפה כדאי לשים את הכסף, איפה אנחנו מצליחים ואיך להביא עוד יוזרים.
אבל מבחינת היכולות או הלמידה מראש, אם אני היום לומדת דאטה אנליסט, לצורך העניין, צריך איזושהי הכשרה יהודית לכל אחד מהם, או שזה פחות או יותר גנרי, ואתה רק צריך ליישם את היכולות שלך לדומיין, כאילו, שאתה מתעסק בו?
לכל אחד מהתפקידים האלה יש את הספשלטיז שלו. אני כן חושבת, המכנה המשותף הוא זהה לחלוטין. מתחילים מאותה נקודה ולומדים ומתמקצעים בתחום שלך. אז כן, לשאלתך בסך הכל מתחילים מאותה נקודה, וכל תפקיד מפתחים את היכולות שדרושים עבורו.
ואם שנייה אנחנו, דיברת קודם על סקוודים וגילדות, את יכולה קצת להכניס אותנו, אם אנחנו מדברים על ה-day to day, מדברות על ה-day to day, איך החלוקת זמן שלך בין הסקווד לגילדה, מה המחויבות שלך כלפי הגילדה, מה מצופה ממך בצד הזה? קצת תכניס אותנו, כי זה נראה שאת מושכים אותך לשני כיוונים נפרדים, זאת אומרת, במקום אחד את עובדת על איזשהו פיצ'ר של איזשהו מוצר, במקום השני את צריכה להיות מעודכנת עם כל שאר הצוות, איך הם רואים את המטריקות הגדולות של החברה, כאילו תכניס אותנו קצת לדינמיקה הזאת.
אז למעשה צוות הדאטה או גילדת הדאטה זה המקום שמאגד את האנליסטים שעובדים בסקוודים השונים. למעשה זה האיגוד המקצועי, אפשר לומר, הצוות המקצועי של האנליסטים. וגילדות בכלל זה משהו שאנחנו רואים ככה בתעשייה בתקופה האחרונה יותר צץ בכל בתחומים רבים. יש לנו גילדות שמעצבים וגילדות שמפתחים. זה באמת מאוד חשוב, בייחוד כשעובדים באמת בסקוודים, שיהיה איזשהו צוות מקצועי שכולם מבינים אחד את השני וכולם מדברים באותה שפה. אנחנו באניבוק בשנה האחרונה מאוד מפתחים את הגילדה דאטה, יש לנו ממש רודמאפ ופרויקטים רחבים שאנחנו עושים ואוף סייטס, ואנחנו חיזוקים מקצועיים שאנחנו עושים לצוות. כן, רוב העשייה היומיומית היא לחלוטין בסקווד. אנחנו כן נפגשים יותר מפעם בשבוע, ויש לנו סינקים, ויש לנו זמן שהוא גם מוגדר עבורנו, אבל ה-day to day ברובו הוא להיות בתוך הסקווד.
הבנתי, אז בעצם הסקווד זה בעצם העבודה שלך, והגילדה זה יותר ה-education והתמיכה המקצועית.
כן, אנחנו עושים גם פרויקטים במסגרת הגילדה, כל מה שקשור לעולם הדאטה, אנחנו צריכים לקדם ולפתח אותו בחברה. אז יש לנו פרויקטים שהם דברים יותר תשתתיים, ויש לנו פרויקטים שעוסקים, למשל, באחד הדברים המגניבים שאני מאוד אוהבת שאנחנו עובדים עליו, זה ליצור איזושהי ספרייה ממוקדת של אנליזות לפי תחומים, שבעצם תאפשר גישה ולשמר ידע ולחזור לדברים, מין דאטאבייס של אנליזות. כלומר, אנחנו כן עושים פרויקטים שהם... דאטאים, כי אנחנו הגורם המקצועי של זה. אבל ה-day to day של לנתח ולעבוד, זה באמת העבודה יחד עם הסקווד.
אוקיי, ושאלה אחרונה שנייה על הסקווד, ונראה לי משם נמשיך הלאה. אז אם את בעצם עובדת בסקווד, למי את מדווחת? כאילו יש ראש של סקווד?
אנליסט עובד ממש צמוד עם המנהל מוצר שמוביל את הסקווד, הוא ממש, אפשר לומר, שותף אסטרטגי שלו בכל התהליכים, הוא עובד יחד איתו על תעדוף משימות, על הבנת צרכים, אז הוא עובד מאוד צמוד עם מנהל המוצר, כן.
סיפרת לנו שככה עבדת ב-eBay, והגעת לאן עם בוקרים כמה שנים, שאני משארת שהייתם הרבה פחות אנשים, לעומת eBay בחברה ענקית, ומה שמעניין אותנו בהקשר הזה, זה דווקא באמת ההבדל שאת חווית, או איך שאת רואה את ההבדל בתפקיד בין קורפורט, או תאגיד חברה גדולה, לסטארט-אפ, שבאמת יחסית צעיר, כן, או עם לא המון אנשים.
בחוויה שלי יש הרבה הבדלים בין לעבוד בקורפורט לסטארט-אפ, אני מניחה שזה נכון לרוב סוגי התפקידים. לכל דבר, קודם כל, יש את היתרונות ואת החסרונות שלו, מכל המקום אפשר לקבל סקילס שונים. אני באופן אישי מרגישה שהכניסה שלי לאניבוק לסטארט-אפ בשלב לא מאוד מוקדם, אבל יחסית מוקדם, אפשרה לי ללמוד המון ולהתפתח, בעיקר בגלל שבעצם זה מאפשר, העובדה שהחברה הקטנה מאפשר לגעת בהרבה מאוד דברים, זה מאפשר לראות דברים בצורה הרבה יותר רחבה. בקורפורט לרוב אתה נחשף יותר לעשייה של המחלקה או של הדפרטמנט שלך, ובסטארט-אפ אתה פשוט נוגע בהכל, אתה מתעסק בהכל, אתה רואה דברים בזווית הרבה יותר רחבה, אתה הרבה יותר מסתסק באסטרטגיה, וככל שהחברה גדלה, אז גם התחום גדל. אני יכולה להגיד שדאטה שאנחנו עושים באניבוק היום, זה לא דאטה שעשינו לפני 4 שנים, כי גם אנחנו למדנו והתפתחנו וגילינו דברים חדשים והגענו למחוזות שונים, ויש עוד כל כך הרבה אבנים בדרך שצריך להפוך ותחומים לצלול אליהם, שאני מרגישה שזה ממש מקום להתפתחות. כל אחד נותן את הדברים שלו, כל אחד לומדים, כל אחד אוהב דברים אחרים, אני יכולה להגיד שזה מה שאני אוהבת. עוד הבדל משמעותי הוא שבקורפורט לרוב צוות הדאטה הוא צוות גדול, יש הרבה אנליסטים, לפעמים יש גם צוותים, ממש המון צוותים במחלקות שונות. בסטארט-אפ, באניבוק, אנחנו בטח בתחילת הדרך היינו מעט אנליסטים, צוות אחד קטן, ולכל אחד אז יש הרבה יותר סקופ, הרבה יותר אחריות, כי אנחנו קטנים.
מה בעצם הופך אנליסט או אנליסטית לאנליסטית טובה? את מראיינת לצורך העניין מישהי לתפקיד לגילדה שלך. איך את תבחני מי טובה? איזה סקילס צריך שיהיה לה? איזה הצלחות את מצפה שיהיה לה בתפקיד?
אז אני אגיד קודם כל שמה שסופר מגניב בתפקיד הזה בעיניי שהוא מורכב מהרבה אספקטים, זה גם וגם וגם. הבסיס כמובן צריך להיות היכולת להשתמש ב-SQL ברמה שהיא יחסית גבוהה, SQL שפת שאילתות, זה סוג של שפת קוד כזאת שמאפשרת לנו בעצם לשלוף ולנתח נתונים, זה ה-bread and butter, אבל זה רק נקודת המוצא. על היכולת הזאת מגיעה היכולת האנליטית, שזה בעצם אומר היכולת לקחת את הנתונים, לפרק אותם בצורות שונות, לחתוך אותם, ואז לחבר אותם מחדש, בעצם לנסות ללמוד התנהגויות, או patterns מסוימים מתוך הדאטה. על גבי זה יושבת היכולת להסיק מסקנות, לשאול שאלות על הנתונים, להסיק מסקנות, להוציא תובנות. בנוסף, בשביל להיות באמת מוצלח בתפקיד הזה, חשוב שתהיה הבנה ביזנסית, כי לרוב בסוף הדברים שאנחנו מנתחים, השאלות שאנחנו שואלים כאנליסטים, מחוברים באופן ישיר לביזנס, לעסק. אז זה לא רק טכני, ולכן זה תפקיד שהוא גם וגם. כן, צריך צד טכני חזק, אבל צריך גם הבנה עסקית. צריך להיות מאוד ביקורתיים כלפי הנתונים וכלפי הממצאים. צריך לדעת באמת להגיש את הנתונים, לספר סיפור, לחבר בין כל הקווים.
אז איך בודקים את הדברים האלה אצל מועמדים חדשים? נותנים מין עבודת בית שככה משלב את כל האספקטים שדיברת עליהם?
אז קודם כל אני אגיד שאומנם תיארתי עכשיו הרבה דברים וזה יכול לשמוע מלחיץ, אבל הרבה מהדברים האלה באמת לומדים תוך כדי תנועה וזה שריר שמפתחים, ולא בכל רמה של אנליסט מצופה כל הדברים. כלומר, ברור שהאנליסט שמתחיל את דרכו, אני לא אצפה עכשיו שיהיה לו ראייה אסטרטגית סופר דופר, אם כן אז מגניב, אבל זה ברור שזה דברים שנבנים. אז כן, אני כמובן אבחן יכולות SQL, ואני אבחן אם זה מישהו שהוא כבר בא עם ניסיון, אני ארצה לשמוע על אנליזה שהוא עשה ואיך הוא תקף אותה ואיך הוא התמודד איתה ומה הוא מצא. זה הדברים העיקריים שחשובים.
אם מדובר על באמת ג'וניור, אז זה באמת הבייסיק שתבדקי, זה בעיקר SQL ועניינים שהם יותר של אופי כזה, ואת השאר, מה שנקרא, הם ילמדו תוך כדי עבודה, כי מה שתיארת זה סופר מורכב. ואז אני אומרת, אם בן אדם באמת רוצה עכשיו להיות אנליסט, מגיע מעולם אחר, עשה איזה קורס הסבה, כמו שאנחנו מכירים, שיש מיליון שעושים עכשיו, אני לא בטוחה שהוא מגיע עם כל זה. אז אני מנסה להבין שהבסיס זה בעצם SQL, ראייה שהיא יותר אולי ביזנסית, ובן אדם שהוא ככה מאוד, לא יודעת, סקרן, בעל יכולות ניתוח, תוסיפיית, כי אני לא מהעולם, אבל זה הכיוון.
אז SQL כן, אבל כן יהיה לי חשוב לראות אינטואיציה ניתוחית, אם זה מישהו שבתחילת דרכו, יכולת לשאול את השאלות הנכונות, הבחנה בין עיקר לטפל, זה משהו שהוא מאוד חשוב בעולם הזה, כי אפשר לטבוע בים של נתונים, יכולת לזקק עיקר, זה משהו שהוא מרכש, אבל זה משהו שכן אני רוצה לראות שהבן אדם יודע להתמקד, יודע לא להתפזר.
אני רוצה שנייה לחזור לרקע שלך, שככה התחלת מעולמות הביולוגיה, טכנולוגיה, יש לנו הרבה חבר'ה מאזינים, גם חברי קהילה שמגיעים מעולמות משיקים, ולכן אנחנו רוצות לשאול ככה, מה את יכולה לייעץ להם, לאנשים שרוצים גם לעשות את המעבר מהעולמות מדעי החיים, so called, לעולמות הדאטה אנליסט.
אז קודם כל אמרתי את זה גם קודם, ואני חושבת שבעולמות של מדעי החיים, וזה בתארים מתקדמים, באמת יש הרבה קווים משיקים לעולמות הדאטה, כי למעשה גם אוספים ומנתחים המון דאטה במחקרים רפואיים. אז אמנם זה עולם תוכן שונה, אבל הקו הזה קיים, ורק צריך לראות איך מחזקים אותו. אני כן אגיד שגם אני לא התחלתי מתעשיית ההייטק, וגם החברה הראשונה שלי לא הייתה שם, הייתה איזשהו משהו בתפר, ואני חושבת שזה דרך טובה להיכנס לעולם. כן, זה בסדר בתפקיד הראשון להתפשר ולדעת שזה שלב בסולם ולמצוא משהו שנותן לך להתחיל כבר to be hands on ומשם כבר הרבה יותר קל להיכנס. יש היום כל מיני גם קורסים באמת, לאו דווקא הקורסים המאוד ארוכים ו-time consuming, אלא קורסים יותר קצרים שנותנים כל מיני skills ו-hands on, ובאמת באמת אני חושבת שזה יושב על העיקר להתחיל לעבוד ולתרגל ואחר כך כבר לעשות את הקפיצה.
שנייה, אני שואלת על העניין הזה של הקורסים, כשאת רואה אצל מישהו שהוא עשה איזשהו קורס בעולמות הדאטה סיינס, זה משהו שזה לחיוב או לשלילה? זאת אומרת, את אומרת, את מעדיפה כאילו מי שהגיע מהנדסת תעשייה וניהול, כמו שאת אומרת, או שאת אומרת, או ראיתי, הוא עשה קורס, מעניין אותו, או יש את הקורס, מעניין אותה, ו... זה יתרון ולא חיסרון. כי הרבה פעמים אנחנו שומעות שלפעמים הקורסים הם חיסרון, אז אנחנו ככה גם מעניין לשמוע ממישהי שמעסיקה או מנהלת תחום, איך היא מסתכלת על זה.
אני חייבת להגיד שבעולם הדאטה אנליסיס רואים אנשים מרקעים מאוד מגוונים, שאנשים מכלכלה ואנשים מסטטיסטיקה ואנשים גם תעשייה וניהול, אבל באמת זה מאוד מאוד רחב, כי זה תפקיד שהוא, כמו שאמרתי קודם, הוא שילוב של כל כך הרבה דברים,
כן.
שאין לי מסלול אחד שמכשיר לזה.
נכון.
וכן אנשים גם לומדים דברים שונים ועושים את ההסבה וזה בסדר. באמת באמת מה שחשוב זה מה הבן אדם מביא איתו לשולחן.
אז זאת אומרת, פחות משנה לך, כאילו, איזה קורס זה, או מאיזה חברה, את רוצה, את בסוף בוחנת את היכולות תכלס, מה בן אדם יודע.
נכון.
טוב, את מדברת בהמון פאשן על התחום, וזה ברור שאת נורא אוהבת אותו. את יכולה אולי לספר מה החסרונות דווקא של התפקיד, מה פחות את מתחברת אליו?
כן, בטח, שום דבר לא מושלם. הרבה פעמים אנחנו בתור אנליסטים חופרים בדאטה ומחפשים תשובה, ולפעמים, וזה קורה, אין תשובות בדאטה. ולפעמים קשה לדעת מה הנקודה הזאת שצריך לעצור, ולפעמים זה יכול להיות אפילו מתסכל, לחפש ולחפש ולחזור עם כלום, אבל זה כן חלק ממה שזה. עוד דבר שאני יכולה להגיד זה שלפעמים קשה לעלות על טעויות, כלומר לפעמים אנחנו מאוד מאוד מתקדמים עם אנליזה ורק בדיעבד אנחנו יכולים להבין שמשהו היה לו בסדר ומשהו קטן מאוד יכול להשפיע על התוצאות, צריך להיות סופר זהירים בעבודה שלנו. אז כן, זה דברים שמקשים על התפקיד.
טעות נגררת.
כן. מה אם דווקא משהו שהוא מאוד רוטיני כזה, את מרגישה שיש את זה? משהו כזה די דומה, אולי יש את זה גם בתפקידים אחרים, אבל...
שהעבודה חוזרת על עצמה.
רטיות כזו. את יודעת, שהנה עוד טבלו, והנה עוד איזה דשבור, והנה עוד בנית... לא יודעת, את מרגישה את זה בתפקיד, או שזה ממש אצלי בראש?
זה שאלה שהיא מאוד במקום, כי זה מאוד תלוי, אני חושבת, באיזה חברה אתה עובד ובמה אתה מתעסק, הרי דאטה אנליסט זה כאילו מאוד רחב. אני לשמחתי נמצאת בסביבה שהיא כל כך דינמית, באמת, שאין יום שהוא לא כקלישה, באמת אין יום שהוא דומה לאחר, ואנחנו כל הזמן רצים קדימה, ואני כבר מעל 4 שנים, ואני לא מרגישה שאני חוזרת על עצמי, ואני עדיין מאותגרת, ממש בכנות, אבל אני יודעת שכן יש מקרים שאובייסלי יש גם דברים שהם פחות כיפים, יש אנשים שפחות אוהבים לבנות דשבורדים וזה חלק מהתפקיד. אז כן, כמו בכל תפקיד, יש את הדברים שהם יותר רפטטיביים, ויש את הדברים שהם יותר חדשים, או עקרונות שאתה צריך ליישם מחדש. אני מוצאת את האיזון טוב, זה טוב, אני חושבת שיש לפעמים קצת כזה ולפעמים קצת כזה, אבל בגלל שזה תחום גם שהוא מאוד כזה מתפתח, ותמיד עובדים על משהו חדש ומפתחים משהו חדש, אז תמיד יש את המקום החדש הזה, והמקום באמת החדש להתעסק בו.
כשאומרים שהתחום הזה מתפתח, מה הכוונה? שיש תוכנות חדשות שמשתמשים בהן? הרי דאטה זה דאטה, זאת אומרת, הדאטה מ-1980 זה כמו דאטה מ-2020, כן? בואי, זה לא... הדאטה הוא דאטה, בהנחה שיש לך דאטה. אז מה זה אומר שהתחום מתפתח? כאילו, את משתמשת בכלי חדש שעושה לך ויז'ואליזציה אחרת של, של המידע? מה התחדש?
אז יש כלים, אבל לא לזה הכוונה, כן? בסוף כאילו... אני רואה את זה יותר באיך שחברות לומדות להטמיע וליישם את עולם הדאטה בתוכם. כן, כולם אוספים דאטה וכולם זה, אבל מה בסוף עושים איתו? איך באמת יוצרים תרבות שלוקחת תובנות ומיישמת אותם בקבלת ההחלטות? זה לדעתי ההתפתחות בתחום הדאטה. ואנחנו רואים, ואנחנו באמת רואים את זה מתפתח. היכולת הזאת לקחת אנליסט ולשים אותו בתור מישהו שמלווה תהליך, לבקש דאטה, להסתכל על דאטה לפני שמקבלים החלטות, לא כולם עושים את זה, אנחנו רואים יותר ויותר חברות שמבינות שזה פשוט יכול לפתוח להם עוד איזשהו ככה אזור שאולי הם לא היו מודעים אליו.
כמה מקום יש, זה עלה לי כזה, initiatives, כאילו, כלומר, new, יוזמות חדשות, אל מול עבודה על משהו שהוא לא ברוד מאפ, קיים, צריך להביא לו, הבנת השאלה? כאילו כמה כן. מקום יש למשהו שבא ממך, כאילו היום בא לי לחקור את זה ואני יוצאת עם זה כפרויקט ואני חושבת שזה יועיל ניסוי ותהייה, אולי לא, אבל אני צריכה לזה ריסורס לתתן, כמה מקום יש לזה בתפקיד, אולי בדרגות במחירות יותר, כי אני לא יודעת.
זו שאלה מעולה, כי האמת שבעולם שלנו יש המון מקום לדבר הזה. ואחד הדברים שלדעתי באמת יכולים גם לעשות אנליסט לאנליסט ממש טוב, זה, אנחנו יכולים לקרוא לזה פרואקטיביות. כלומר, לא רק להיות מישהו שמקבל משימות, אלא מתוך ההיכרות שלי עם הדאטה, ומתוך ההיכרות שלי עם המוצר או איפה שאני פועל בו, אני יודע שאולי כדאי לבדוק את ABC, ואולי כדאי לקשר בין האזור הזה לאזור ההוא, כי אולי יהיה פה משהו. וזה משהו שלאנליסט יש את הכוח הזה, כי הוא בעצם מכיר את הדאטה, והוא מכיר את העסק, והוא יכול לעשות את החיבורים האלה, אז לחלוטין יש המון מקום לזה. הרבה פעמים כשיש איזשהו רעיון, אני אבוא ואני אעשה איזו בדיקה קטנה, ואני אבוא ויעלה את זה, ואני אתייעץ, האם אתם חושבים, כדאי, בואו נבדוק את זה, אבל לחלוטין.
אז הזכרת קודם, ואני רוצה דווקא עכשיו להתייחס לזה, איזושהי אנליזה שעשית, שגרמה לכם, כאילו, הייתה עשה אהה מומנט בחברה. את יכולה לתת את הדוגמה הזאת?
לא מזמן יצאנו למחקר שהמטרה שלו הייתה להבין האם יש לנו יוזרים במערכת שבעצם רכשו את המוצר, אנחנו בפלטפורמת SaaS, אבל לא משתמשים בו, לא מעבירים בו כספים ולא משתמשים בו כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו יודעים שיוזרים כאלה לרוב יעזבו את הפלטפורמה. אז יצאנו למחקר הזה ובעצם התחלנו לאסוף נתונים על כמה יוזרים כאלה יש, מה הם עושים במוצר, מתי הם התחברו למוצר לאחרונה, אם הם התחברו אז מה הם עשו כשהם היו בו. כלומר למעשה התחלנו לאסוף כל מיני נתונים על היוזרים האלה, בכל מיני אספקטים, החל מכמה כסף עלה עליהם לרכוש את המוצר, וכלה במה הם עושים ב-day to day. ובעזרת כל הנתונים האלה, הצלחנו לפלח את קבוצת הנשים הזאת לשלושה קבוצות, על בסיס מאפיינים משותפים, למשל קבוצה שבכלל לא מתחברת למוצר, ולכן היא פחות רלוונטית, קבוצה שמתחברת ועושה כל מיני פעולות, אבל לא פעולות דווקא שהיינו מכוונים, וקבוצה שהיא מאוד engaged, כי היא עושה המון פעולות במוצר ומתחברת. וכל קבוצה כזאת הצלחנו לאפיין אותה, והצלחנו לזהות קבוצה שבעצם לא משתמשת במוצר בדיוק כמו שאנחנו חיוונו, אבל היא עדיין לקבוצה של לקוחות משלמים, ופה זינו פוטנציאל לאיך אפשר בעצם לאט לאט להמיר אותה, לנסות לדחוף אותה לכיוון של איפה אנחנו רוצים שהיא תשתמש במוצר.
מה אתם עושים? עשיתם שינוי במוצר עבורם, או שעשיתם, שלחתם להם עוד פושים, או עשיתם להם ניוזלטר? איזה התנהגות ייצרתם בעקבות התובנה שגיליתם?
אז אנחנו עכשיו ממש עובדים על זה, וגם וגם וגם, קצת מכל מה שאמרת.
מה קורה עוד כמה שנים? איפה את רואה את עצמך?
אני רואה את עצמי ממשיכה לגדול בעולמות הדאטה, אני מרגישה שעוד יש לי עדיין עוד מה ללמוד ועוד להתפתח, וממשיכה, ממשיכה במסלול הזה.
VP Data, איפשהו, מתישהו, עוד כמה שנים.
Who knows?
מראיין אותך, אז מגניב.
יופי, אנחנו הגענו לסוף הרעיון, נשארה לנו שאלה אחרונה, ככה ממש יוצאנו ממך את המצווה הרעיון הזה ותקפנו מכל הכיוונים, כי אנחנו מאוד חשוב לנו לנסות ולהעביר לקהל המאזינים את הדברים בצורה כמה שיותר ברורה, כאילו שהם מרגישים שהם עושים את התפקיד הזה, אז בגלל זה ככה אנחנו נכנסנו לעובי הקורה, ואנחנו מקווים שאת בסדר עם זה. יופי, אז תודה על הסבלנות. אז שאלה האחרונה שלנו היא שאלה של ככה תשובות מהירות, אני שואלת שאלה ואת עונה מה שקופץ לך ככה מהר לראש, בסדר? טוב, השאלה הראשונה היא נורא פשוטה. תפקיד יותר אנליטי או יותר רומני?
אנליטי.
לחץ מתמיד או work-life balance?
work-life balance.
הוא צוותי או סוליסט?
הוא גם וגם, אבל בסוף הוא יותר צוותי.
וספר או פודקאסט או קהילה שאת נעזרת בהם או שאת ממליצה למאזינים שלנו לעזר בהם כדי להתמקצע בתחום, להכיר את התחום, להעמיק?
אז יש כל מיני קהילות, יש את Data Queens ו-Data Analytics IL, יש לאחרונה ממש פודקאסט חדש שיצא, שקוראים לו Data Driven, שהוא עוסק בתחום, מומלץ.
יופי, תודה רבה טל על הזמן שהקדש לנו, ועל כל ההסברים המאוד מפרוטים, ואני מזמינה אתכם, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו של מה בתפקיד, ולהמשיך שם את הדיון, ולהעלות עוד נושאים שככה מעניינים אתכם לדבר עליהם בפודקאסט.
תודה רבה לך, טל.